שלום וברכה ובוקר טוב, מעיר משה. הסבר לכך שהשפחות ממדיין נועד לסיוע בכיבוש הארץ. אחד ההסברים לניצחון של האמריקאים על הבריטים נעוץ בעובדה שלא היה לבריטים סיוע נשי, לכן העדיפו להיות בבגדים מזוהמים מאשר לחבס לעצמם ועוד. טוב, זאת הערה, זו אפילו לא שאלה. טוב, ובכן, אנחנו בפרק למד א', פסוק י' ז', ואתמול נשאלה השאלה על הפסוק, ועתה הרגו כל זכר בטף, וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו. כלומר, אם משה כועס על כך שלא הרגו את הנשים, אז שעכשיו יצווה להרוג את הנשים, למה צריך להרוג את הזכר בטף? ההסבר הוא פשוט. שאם אין אישה, אז איך יגדל הטף? אלא מה? תגיד שיגדל בתור עבד אצל העברים, ודאי שלא, כי אז הוא ינקום את נקמת הוריו. מה שאין כן, וכל הטף בנשים, פסוק י"ח, אשר לא ידעו משכב זכר, החיו לכם, אז זה כי הם לא ימרדו. עכשיו, מה זאת אומרת החיו לכם? בפשטות הכוונה לשפחות. כי כמו כל שבויי מלחמה. עכשיו השאלה היא שההדרכות כאן, לכאורה, הנחיות כאן של משה, הן סורטות את ההכרה המוסרית של האדם בן זמננו. אז יש לזה שתי הערות. אחת של הרב קוק, השנייה של עמנואל לוינס. הרב קוק אומר שבאותם הימים האכזריות במלחמות הייתה הנורמה. זאת אומרת, עד רבה, אם לא הייתה אכזריות על הפרעים, אז הם היו גוברים על ישראל ומחלים את שאריתם. ולכן, לפי הנורמות של אותם הימים, לא הייתה ברירה אלא לנהוג באכזריות. עכשיו, לגבי, ולוינס אומר עוד דבר, שזה שאנחנו קוראים את הדברים האלה והם מזעזעים אותנו, זה עצמו מוכיח שהתורה הצליחה לחנך אותנו לרקות, לרקות הנפש, ואז מה אכפת לנו, כך אומר, שההנהגות הן אכזריות, אם הם היו בית ספר ללימוד המידות הטובות. פסוק י"ט, ואתם, חנו מחוץ למחנה שבעת ימים, כל הורג נפש וכל נוגע בחלל תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי אתם ושביכם. זאת אומרת שיש דין של טומאת מת גם בגויים, אלא שההבדל הוא בטומאת מגע לעומת טומאת אוהל, שגוי אינו מטמא באוהל לדעת רבי שמעון, מחלוקת תנאים, אבל מקובל כדעת רבי שמעון שגוי אינו מטמא באוהל, אבל בתומת מגע הוא מתאמה, כפי שאנחנו רואים כאן, כל נוגע בחלל. אתם ושביכם, למה גם השבי צריך לעבור טהרה מתומת מת? בגלל שהשבויים הופכים להיות עבדים, ועבד מחויב במצוות. כלומר, עבד איננו נחשב יותר לגוי לכל דבר, גם לא ליהודי לכל דבר. אבל המצוות הנוהגות בנשים מחייבות גם את העבדים, ולכן צריך להיטהר. וכל בגד, וכל כלי עור, וכל מעשה עיזים, וכל כלי עץ, תתחטאו. מה זה תתחטאו? צריך לעזות עליהם מחטאת. ואז פתאום, באמצע דברי משה, ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא, באים למלחמה, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם את משה, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת העופרת וכו'. יש פה משהו לא מובן. המשך ההלכות, משה נותן סדרה של הלכות, באמצע הנאום של משה, אלעזר ממשיך ואומר מה צריך לעשות. עכשיו, מה? הוא אומר את זה בשם משה. עכשיו, ודאי שלא הספיק משה להגיד לו כלום, אז מתי משה לימד אותו את זה? פעם אחרת. זאת אומרת, שחזל אומרים, כיוון שמשה כעס, אז נשתכחה ממנו הלכה, ולכן אלעזר ממשיך במקומו. אבל זה אומר שאלעזר למד את זה אצל משה לא בהזדמנות הזאת, אלא למד מקודם, באחד השיעורים שמשה העביר במדבר. זאת אומרת שאלמלא המקרה ההיסטורי הזה, אותן ההלכות, כמו של מלחמת מדיין והשבי של מדיין, ההלכות האלה היו נשארות בעל פה. במילים אחרות, תורה שבעל פה היא עיקר מה שלמדו אצל משה. ותורה שבכתב לפי הנסיבות. הנסיבות ההיסטוריות העלו על הכתב את ההלכות האלה. מה ההלכות? אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת העופרת. כל דבר אשר יעברו באש, תעבירו באש ותהר. אך במדידה יתחתה. וכל אשר יעברו, לא יעברו באש, תעבירו במים. אז על מה מדובר כאן? מה צריך להעביר באש? להלכה, למעשה, לדורות, אנחנו מבינים שהכוונה להוציא את גאולי מדיין, כלומר, כלי שבו בישלו מאכל שאיננו כשר, צריך להגעיל אותו, ואז תעבירו באש ותהר, אבל זה לא פותר את בעיית התאומה, אך במנידה יתחתה. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, כי לפי ההלכה מדאורייתא, אחרי יום אחד, כבר המאכל נותן טעם נפגם, ואז אין צורך להכשירו. אנחנו רואים שלכתחילה, גם אם היה אפשר לחכות 24 שעות, התורה אומרת, אל תחכה, אלא הכשר. וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. מה זה מועיל כאן המים? אז אם נגיד שזה מדובר במים רותחים, אז זה בסדר, זה הגעלה. אבל אם אפשר גם לומר שהכוונה לטבילה, טבילת כלים, שלמדנו אותה ממלחמת מדיין, ומכאן היסוד למחלוקת האם טבילת כלים היא דאורייתא או דרבנן. מה? זה למה שעובר באש. כן, נכון, נו, אז מה? לא הבנתי את השאלה. זה מה שאמרת, וזה אמרתי שכן, לא הבנתי מה השאלה. כן. מה? מה זה? מי נידה? זה למדנו, זה המי חטאת. מי חטאת של פרה אדומה. אלא למה נקרא מי נידה? זה מלשון לידות. כמו דבר שמזים, אז השורש להזות ולידות הם פעלים קרובים זה לזה. זה לא מלשון נידה להרחיק, כמו נודד, אלא נידה מלשון לידות. לכן יש גם דגש בדלת, כנגד היוד שנפלה. כן. פסוק כף דלת. וכיבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם, ואחר תבואו אל המחנה. עכשיו, יש כאן פרשה ארוכה של חלוקת השלל. כן? איך מחלקים את החמורים ואת הצון ואת הבקר. אגב, יצוין שאין שם גמלים. בספר שופטים, אנחנו רואים שכשבני מדיין פושטים על הארץ, הם באים עם גמלים. מה שמחזק את ההנחה שכבר דיברנו עליה, שהמדיינים האלה לא היו יושבי מדבר, אלא יושבי יישוב. ביישוב אין גמלים. יושבי המדברות משתמשים בגמל. אבל מה כל החלוקה הזאת? זה אחת, אני דיברתי על זה פעם, זה אחת הראיות להיסטוריות של הפרשה. כי הרי למי אכפת כמה חמורים חילקו בין השבטים? רק לאותו דור ממש זה נוגע, וזה מראה את הסמיכות של הפרשה לאותו דור. כי לנו זה לא כזה משנה כמה חילקו. ויאמר השם אל משה לאמור, סע. דין חלוקה שהיה בסדר, אבל להגיד איזה מספר מדויק, כמה צון וכו', זה לא מעניין אף אחד. בסדר, 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 מקבל. כן, זה דיברנו על זה, שיש גם אופן חלוקת השלל, זה נכון. סע את ראש מלכוח השבי, באדם ובהמה, אתה ואלעזר הכהן, וראשי אבות העדה. כלומר, זה עבודה ארוכה, סך הכל, ודאי שצריך צוות שלם, לא מספיק משה ואלעזר, צריך גם את ראשי אבות העדה. מה זה סע את ראש? כלומר, תמנה. וחצית את המלכוח בין תופסי המלחמה יוצאים לצבא ובין כל העדה. זה כלומר, יש חישוב שונה. והרימותה מכס לשם, את אנשי המלחמה יוצאים לצבא, אחד נפש, 500. רבי חנניה.